שבת פרשת ניצבים וילך. נפתח בדברי מחום. אומר המדרש, אתם ניצבים היום כולכם, מפני מה עשאן משה מצבה, שאתם ניצבים, הציב אותם את כל ביחד, המדרש, משה מצבה, מפני שמשתמשים מדעת לדעת, מדעת משה לדעת יהושע. כלומר, אם לעבור עם ישראל מההנהגה של משה רבנו להנהגה של יהושע, וזה מעבר מאוד מאוד משמעותי, על כן שען מצבה. צריך מעבר הזה מתוך התייצבות, מתוך איזו התעצמות של כוחות, כי זה שינוי מאוד מאוד גדול. והוא ממשיך המדרש ואומר, וכן מדעת יהושע לדעת הזקנים, ואף יהושע שען מצבה שנאמר ויאסוף משה את כל ישראל. וגם שמואל, כשהוא ממנה את שאול למלך, גם שמואל, ואף שמואל שמשמשים מדעת, מדעתו לדעת מלכים, מצבה שנאמר, ואתה התייצבו ושפטע אתכם. כלומר, המדרש אומר לנו, מדוע משה אוסף את כל ישראל ביחד, ומתבטא בלשון, אתם ניצבים היום כולכם מלוקחם, מפני שהמעבר הזה מהנהגה להנהגה הוא מעבר מאוד מאוד, זה את הסדר של כל ההנהגה של עם ישראל, והשינוי הזה צריך לעבור אותו נכון, לעבור אותו באופן כזה שהשינוי הזה לא יעשה איזה ירידה, איזה, וכן שמואל משמואל המלכים. וייתכן שאנחנו יכולים ללמוד מזה שפרשת ניצבים, שכל שנה ושנה בערב השנה החדשה, שבת האחרונה שלפני ראש השנה, גם המעבר בשנה הוא מעבר מאוד מאוד משמעותי. הכל מתחיל מהתחלה. כמו שחזר מלמדים אותנו, שבראש השנה כל באי עולם עובדים לפניו כנגד, ויש דיון מחדש, ויש התחדשות חיים, התחדשות של, של, של השפע, התחדשות של הדינים, וצריך להתייצב, צריך להתייצב ביחד. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. היחד הוא נותן את הכוחות להתמודד עם השינויים הזה, עם ההתחדשות הזאת, לעבור אותה באופן היותר אמיתי. המדרש, ראשיכם שבטיכם, כולכם ערבים בזה. אפילו צדיקיכם, כולכם עומדים בזכותו. אתם בלבד, אלא אפילו אחד ביניכם, כל העולם כולו עומד, שנאמר וצדיק יסוד עולם. וכשאחד מכם חוטא, כל הדור לוקה. וכן הרחן, הלא הרחן בין זה, חרם וכו'. והרי הכלל הוא שמידת פורענות מועטת, ועדס בה, אם כן מידת טובה מרובה על אחת כמה וכמה. אומר לנו המדרש, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם וכולי, כלומר, כולכם ערבים זה בזה. כלומר, כל עם ישראל עומד כאחד, והדבר כמובן הולך לכל הצדדים. אם יש איזה משמעות לכולם, ואם יש צדיק אחד ביניכם, אז כולכם, כולם עומדים בזכותו. האחריות ההדדית, של כל אחד ואחד על כולם. השם שמואל אומר שכשכל ישראל עומדים, אז הם יכולים לנצח. לנצח גם את האויבים הגשמיים וגם את ההתמודדויות הרוחניות. ולמה? מפני שכשכל ישראל מופיעים ביחד, אז מתקיים את כל התורה כולה. את כל התורה כולה, עם ישראל מתייצב בכל הכוחות הרוחניים שלו, כל המדרגה המושלמת שלו. ואז כשכל ישראל ביחד, אז הם נוצחים בין בניצחון גשמי על אויבים הגשמיים, על האסונים, על העמים הלוחמים מישראל, ובין בעניינים הרוחניים ביום הדין. אני רוצה להוסיף, אנחנו מסתכלים על כל ישראל ביחד, אז באמת מופיעה שלמות שלמה. יש כאלה בישראל שעוסקים בתורה, וכולם ושקועים בלימודה של תורה, ונותנים לעם ישראל את הגודל הזה של לימוד התורה. ויש חיילים שמוסרים את נפשם על עם ישראל, וכל מסירות נפש, אפילו אחת, היא שקולה כנגד המון 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 מצוות. ואפילו אם אדם הוא לא מתכוון לשם שמיים, הוא לא יודע שיש לשם שמיים, אבל הוא מוסר את נפשו על עם ישראל, אז אומרים לנו חז"ל שמדרגתו בעולם הבא היא אין כל בריאה יכולה לעמוד שם. זאת אומרת, מדרגה מיוחדת. אנשים שנמצאים בצבא ומוכנים למסור את הנפש והולכים לפעולות מסוכנות מאוד שלא בטוח שחוזרים מהם. זה פעולה של מסירות נפש, וכאלה נעשות אלפים פעולות כאלה של מסירות נפש במשך השנה. זה מצטבר, מצטבר לזכויות. ויש אגודות של צער בעלי חיים, שזה גם כן מצווה דאורייתא ודרבנן, אבל זה הנהגה נכונה של מידות טובות מתוקנות. ויש כאלה שהם שומרים על איכות הסביבה, וזה גם כן צריך שארץ ישראל תיראה בצורתה השלימה והיפה. ויש אגודות של צדקה, ויש כאלה שמוסרים את השם על יישוב ארץ ישראל, ויש כאלה שהקימו אגודות להתעסק בענייני רפואה, ויש במשפחה, ויש מטפלים בגרים, ויש בזקנים, ויש במחלות ממאירות, ויש בנכים, ויש ביתומים ואלמנות, ויש בעוסקים באיכות השלטון. מיני ומיני, אם אנחנו מצרפים ביחד, מצטברות כל עבודות שנעשות באמת לתיקונו של עולם, לתיקונם של ישראל, ומופיעה שלמות אחת שלמה. ועם כל זה צריך לבוא ביחד. עם ישראל עומד לפני ריבונו של עולם, אתם ניצבים היום כולכם להיות ביחד, בתוך עמי אנוכי יושבת. הזום, בפרשת בשלח אומר, והיא היום, אישה בית שונים, הכינה לו שם מקום להיות, והוא שואל אותה, מה אדבר אל המלך? והיא היום, כתוב שם. אומר הזוהר, מי זה, איזה יום זה? זה יום ראש השנה. והוא שואל אותה, מה להמליץ טוב אל המלך? להתפלל עלייך לפני מלך מלכי המלכים. אז היא אומרת לו, בתוך עמי אנוכי יושבת. לא רוצה להיות בולטת. אל תביא אותי לבד לפני מלכות שמיים. אני בתוך עמי אנוכי יושבת, אני לא רוצה להתבלט. אני רוצה להיות חלק מכל ישראל. בתוך עמי אנוכי יושבת. זה הדבר הראשון בפרשה שלנו. אתם ניצבים היום כולכם. הפרשה מלמדת אותנו שיש מצווה דאורייתא לכתוב ספר תורה. וכל אדם מישראל צריך לכתוב ספר תורה לעצמו. מצווה. אפילו שיש לו, אבא שלו גם כתב, כי גם עליו הייתה מצווה לכתוב ספר תורה, וכבר יש לו ספר תורה מוכן מאביו, וגם אולי מהסבא, עוד לא התקלקל הספר, ויש לו כבר שני ספרים, אולי אבא והסבא משתמשים בזה, אבל על כל פנים יכול להיות שני מישהו, ואף על פי כן, לאדם כבר כאילו יש לו בירושה ספרי תורה, אף על פי כן, הוא צריך לכתוב, מצווה לכתוב ספר תורה לעצמו. למה? בשביל ללמוד תורה יש לו ספר מוכן, ספרים מוכנים. הדרבה, זה הספר שלמד אבא שלו, זה יש בזה כבר קדושה מיוחדת שלו, ולמה לכתוב ספר תורה חדש? כאילו יש כאן איזה עניין מיוחד, שכל אדם יכתוב בעצמו, כמה שאדם יכול באמת, לקנות ספר מן השוק, זה לא ממש מצווה, זה לא אותו המצווה כמו לכתוב לבד. לכתוב ממש בכתב ידו, זה הלך התחילה. למה? כדי להביע את התורה. להביע את התורה בכתב. שהוא כתב. לכל אחד יש כתב אחר. והכתב מבטא את האופי של האדם. יש מומחים, גרפולוגים, יודעים על פי הכתב היד להגיד את האופי של האדם. לא כולם יודעים בדיוק, אבל כל פנים זה ברור שבכתב היד מובע האופי המיוחד של כל אחד ואחד. כתב היד הוא לא רק כתב היד, גם ההתנהגות, אבל גם כתב היד. ולכן אדם צריך לכתוב בכתב ידו ספר תורה. זה ספר מיוחד, ספר שהוא כתב. ספר שמביע את התורה, הוא מביע, הוא כותב את התורה, ו... מביע אותה בכתב. ויש עוד ספר שאדם כותב, מעבר לספר הזה, שספר התורה שאדם מצווה לכתוב, זה ספר שאדם כותב כל ימי חייו. בספר הזה כתובים כל ההתנהגויות שלו, במשך כל הימים, כל ימי חייו. זה גם כן ספר שאדם כותב, ספר תולדות, ספר ההתנהגות של האדם. הספר הזה נכתב, וכמובן שצריך להשתדל שהספר הזה יהיה מהודר, משובץ בהרבה מעשים טובים, בהרבה מצוות. הגמרא במסכת תענית אומרת, בשעת פטירתו של האדם לבית עולמו, כל מעשיו נפרטים לפניו. ואומרים לו, כך וכך עשית ביום פלוני, במקום פלוני. והוא מאשר את כל המעשים שהוא עשה, והוא מאשר ואומר, הן. ואומרים לו, חתום, והוא חותם. הזוהר אומר, מי מעיד על האדם? קירות ביתו. אנשי ביתו אלו רמח איברים שלו. כלומר, בית שלו, בית של הנשמה שלו, הם המעידים, הם רואים את כל ההתנהגות שלו, והם מעידים, רשע עוונותיו חקוקים על עצמותיו, צדיק זכויותיו חקוקים על עצמותיו. ולכן אמר דוד, כל עצמותיי תאמרנה. ולמה על עצמות? כי עצמות לבנות, כך אומר הזוהר, והכתיבה שחורה ובולטת. ובעצם אותם הדברים, הגמרא במסכת תענית, במסכת דף י"א, קורות ביתו מעידים על האדם. בדעה אחרת, המלאכים המלווים אותו מעידים. נשמתו, איבריו, שנאמר, אתם עדיי. כלומר, הספר הזה, שאדם כותב, בהתנהגות שלו, שיכול להיות שהיום אנחנו יכולים להגיד לאו דווקא ספר, זה יכול להיות סרט, זה יכול להיות וידאו. זאת אומרת, יש צילום של כל ההתנהגות של האדם כל ימיו, ויש אל זה עדים, האיברים של האדם. והזוהר אומר, כן, עין רואה ואוזן שומעת, בדין כותבים, ולא עוד אלא בזוהר מובא, ולא עוד שמש וירח מעידים עליו. כמו שהעמידו, תיקו בחודש שופר בכסה ליום חגינו, ביום שהירח מתכסה, שביום הדין, בראש השנה, השטן תובע בראש השנה דין לבניו של ריבונו של עולם. אומר לו הקדוש ברוך הוא, תביא עדים. אז הוא אומר, השמש והירח יכולים להעיד. אז הוא מביא את השמש, הוא מחפש את הירח, אבל בראש חודש, הירח מתכסה, אז אין לו שני עדים. הירח מתכסה, כי לא רוצה לבוא ולהעיד דברים פוגעים, דברים רעים על עם ישראל, על בניו של הקדוש ברוך הוא, כביכול, בכסה ליום חגינו. אז תראה כאן איזה הרעיון, כן? אבל כל פנים, שמיים וארץ מעידים. התורה מעידה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, העידותי בכם היום את השמיים ואת הארץ. והתורה גם כן מעידה, לקוח את ספר התורה הזה והיה שם בחלה עת, זה מה שאנחנו קראנו בפרשה שלנו. הרב זצ"ל, במורות הראייה, בדף עמוד קוף ב', אם תרצו, רש ב', תרצו להסתכל שם, עמוד רש ב', אומר, יש שני סוגי עדות. יש עדי קיום ויש עדי בירור, כמו שאנחנו מכירים. עדי קיום, יש את זה בקידושין, שצריכים להיות בכל קידושין או גירושין, שני עדים נוכחים שרואים את הקידושין, ובזה מתקיימים הקידושין. אם אין עדים, הקידושין לא מתקיימים. זה תנאי בעצם הקיום של הקידושין, שיהיו עדים נוכחים. העדים הזה, זאת אומרת, זה סוג של עדות של קיום. ויש בקצות, בהרחבה, שיכול להיות מצב כזה של עדי קיום שבכלל לא עדי בירור. כלומר, העדים היו נוכחים בשעת ה... אבל אחר כך הם אי אפשר להשתמש בהם לבירור. כגון שהיו נגיד פסולים, נוכחים גם כן, והם כאילו מצטרפים, אבל בקיום הם לא מצטרפים. בעצם כי רק כשבאים בפני בית דין נפסלים, על כל פנים, עדי קיום, פירושו של דבר, הם יוצרים את הקידושים. זה עדי קיום. ויש עדי בירור. עדי בירור, זה התפקיד שלהם, זה לא ליצור את הקניין. אלא לברר אם אחר כך יש ויכוח, וזה אומר שכן היה וזה אומר שלא היה, אז צריכים להביא עדים, לברר את המציאות, מה הייתה המציאות. לא העדים יוצרים את המציאות, אבל העדים מבררים את המציאות, בשעה שיש דיון, מה הייתה המציאות, יש מחלוקות, יש ויכוחים, אז תפקידם של העדים, עדי בירור. אומר הרב, התורה שהיא עד, התורה היא עדי קיום, היא עד קיום, היא יוצרת את המציאות, את המציאות הכוחנית הקדושה של עם ישראל. היא מקיימת את הקשר בריבונו של עולם לישראל, זה התורה. ומי הם עדי הבירור? זה השמיים והארץ. העדות תיבחם את השמיים ואת הארץ. השמיים והארץ, התפקיד שלהם לברר. אם ישראל עמדו בכל המחויבויות שלהם, צריכים שני עדים. עדים אחד בשעה שהקדוש ברוך הוא ציווה את ישראל, ועדים אחרים בשעה שישראל לברר איך הייתה ההתנהגות בפועל. ואומר על זה הגרא, משה רבינו אומר אזינו השמיים ותשמע הארץ, וישעיהו אומר שימו שמיים ואזיני ארץ. כלומר משה רבינו הוא מעיד את השמיים ואת הארץ בשעה שהקדוש ברוך הוא מצווה את ישראל לעשות את רצונו, להיות קשורים איתו, קוראת ברית עם ישראל. הוא מבטיח להם את כל ההבטחות הטובות, וגם יש לישראל תפקיד בקדוש ברוך הוא במה שהם צריכים לקבל, מה שהם צריכים לקיים. זה משה רבינו מעיד בשעת המעשה, כדי שיהיה עדות שקדוש ברוך הוא ציווה. זאת אומרת, בשעת הציווי. וישעיהו, הוא מדבר בשעת הקיום. הוא בא להוכיח את ישראל. הנה, יש עדים שראו את ההתנהגות של עם ישראל, על ידי בירור. אז היא, כן. אז העדים האלה, כמו שאנחנו אמרנו, העדים האלה הם, זה השמיים והארץ. העדים האלה זה... זה עבריו של האדם. זה מה שאומרת לנו המשנה. רבי אומר, הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה. עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים. אז אני רוצה להתבונן במשנה הזאת. רבי אומר, איזו דרך ישרה שיבוא לו אדם, כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם. ראשית כל הוא פותח בדבר הזה. הוא ממשיך והווי זהיר במצווה קלה כבחמורה, שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות. והווי מחשב הפסד מצווה כנגד שכרה, ושכר עבירה כנגד הפסדה. הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה. דם מאין באת, דם מה למעלה ממך, עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים. רבי נותן לנו הדרכה כללית שלמה. איזו דרך ישרה שיבור לו האדם. דרך, לא פרטים, דרך כללית. כל שהיא תפארת לעושה ותפארת לו מן האדם. כלומר רבי פותח בהתחלה במידות. לפני שמדברים על המעשים. המידות הטובות. מה המידות הטובות, הדרך הישרה, הישרות, שיבור לו האדם, היא צריכה להיות דרך מפוארת. תפארת לעושה ותפארת לו מן האדם. לא שאנשים, בשביל שאנשים ישפקו אותו, אלא הוא צריך לקבל גם, שלפעמים אדם חושב שהוא הולך בדרך נכונה, אבל היא לא כל כך, הוא טועה, ואחרים לא... לא רואים את זה כדרך נכונה. צריך להקשיב גם לפעמים איך אנשים מסתכלים על המעשים שלו. לא כדי להתפאר בהם, אלא לקבל מהם את פידבק, כדי לראות אם באמת אכן הוא הולך אדם בדרך נכונה או לא הולך בדרך נכונה. אז יש את כל מידות ישרות. אדם צריך ליישר את המידות. לא רק את המעשים. בדרך כלל עובדים על המעשים. ליישר את המידות. להיות ישר. ראשית כל, להיות ישר. זה הישר של כל, של הכל. להיות אמין. להיות גם בינו לבין עצמו, גם בינו לבין אחרים. להיות ישר. להיות טוב. להיות עין טובה. זה המידות הטובות. אחר כך צריך גם מעשים. הווי זהיר במצווה קלה כבחמורה. שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות. ואחר כך, וזה כל אלה, הווי מחשב הפסד מצווה כנגד שכרה. אז הוא דיבר על המצוות המעשיות, על מצוות עשה. אחר כך הוא מזהיר על מצוות לא תעשה. הוא אומר, הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה. כי היה לי קשה קצת, אני כאן תירצתי איזה קושייה. למה הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה? למה לא כתוב הסתכל בשלושה דברים ואתה בא לידי עשיית מצוות רבות? למה רק לשלול אין אתה בא לידי עבירה? מקודם כבר הוא דיבר על המצוות. וזהיר במצווה קלה כבחמורה, אבל גם במצוות, הוא דיבר על מצוות עשה כביכול. עכשיו הוא מדבר על גם לא לקשל בעבירות. אז הוא אומר, הסתכל בשלושה דברים, ואין אתה בא לידי עבירה. דם מעין מה למעלה מך, עין רואה, אוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים. תדע לך, הכל רואים, הכל ריבונו של עולם רואה הכל. עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים. היום זה לא כל כך מוזר לשמוע את המשנה הזאת. היום יש מכשירים שרואים מרחוק, ששומעים מרחוק, ובכל מקום מתקינים כל מיני מכשירים שאדם לא יכול להסתתר. ברשות הרבים, אדם לא... וזה כמובן עושה תיקונים גדולים. זה כשאנשים יודעים שברחובות יש מצלמות וכל מה שאדם עושה, אז רואים אותו, אז נמנעים מלעשות עבירות. זה ממש משפיע, זה עובדה. ברור, מה השאלה? אם אתה נוסע באוטו ואתה רואה רכב משטרתי, כן, שעם מנורה כחולה, אז אתה מעיט, אם אתה נסעת קצת יותר מדי מהר, אתה מעיט, כן? שלא יתפס על ידי שוטר. אדם לא עושה עבירות כשרואים אותו. זה ברור. אבל אפשר לפרש גם את המשנה הזאת, יש לי נטיית נפש, לפרש שדם למעלה, דם למעלה ממך, עין רואה ואוזן שומעת, זה לא רק שאין אתה בא לידי עבירה. למה? כי תלוי איך אתה מסתכל, איך אתה מסתכל על מי שרואה ומי ששומע. האם אתה מסתכל בתור שוטר, שהתפקיד שלו לתפוס את האדם שלא יעשה עבירות, התפקיד של השוטרים זה לא לגרום שהם יעשו מצוות, אלא למנוע אותם מלעשות עבירות. אבל אם אתה מסתכל על ריבונו של עולם לא בתור מלך בלבד, אף על פי שגם מלך יש לו שתי אפשרויות להסתכל עליו, אלא בתור אבינו שבשמיים, אבא, לא רק מלך, אבא, שהוא עוקב אחרי הבן ורוצה כל כך שהוא יצליח ושמח על כל דבר טוב שהוא עושה, ממש מאושר מכל דבר טוב שהבן עושה, מתפתח, מתקדם ולומד. אז זה מאוד מאוד מחזק את החשק של הבן, לעשות את רצון, לשמח את האבא, ומביע את השמחה בהצלחתו של הבן. עמדה לך, עין רואה, אוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים, לא רק המעשים השליליים כמובן, אלא כל המעשים והמון מעשים טובים כל הזמן נכתבים. עשית מעשה טוב ונכתב. והקשב השם הישמע ויכתב בספר זיכרון. לאהביו ולכו... הקדוש ברוך הוא כותב כביכול, מקשיב וכותב. שניים שעוסקים בתורה. כאילו, אז כבר הדברים שלהם נכתבים. אחד שעוסק בתורה השכינה כנגדו, שניים כבר כותבים, כבר הדברים לא רק נשארים זכורים בזיכרון, אלא כביכול זה מתעצם, הדברים נכתבים. אז נזכור, התחושה הזאת היא תחושה שצריך להרגיש אותה לא רק ערב ראש השנה בימים הנוראים, אלא תחושה מתמדת שברוך השם, אנחנו בניו של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא כל הזמן צופה ומביט ורואה ורוצה בהצלחתנו ובהתקדמותנו ורוצה להיטיב לנו ומיטיב לנו כל הזמן. והידיעה הזאת כמובן, הוא אוהב אותנו, אהבת עולם ואהבה רבה, והידיעה הזאת כמובן היא מעוררת המון המון רצון להתחבר עם הקדוש ברוך הוא, לעשות את רצונו, להיות שייכים לקדוש ברוך הוא. מעין הדבר הזה גם נפרש בפרק שלישי בפרקי אבות. עקביה בן מהללאל אומר, הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה. גם פה, אין אתה בא לידי עבירה. דע מאין באת ולאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. מאין באת, ולאן אתה הולך למקום אפר עמה ותולע. ולפני מי אתה עתיד ליתן וחשבון, לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. כאן כבר יש כאלה שמפרשים כך. למה יש את הכפילות הזאת? הסתכל בשלושה דברים בין אתה בא לידי עבירה, דע מאין באת, לאן אתה הולך, לפני מי אתה דין וחשבון, ואחר כך חזרה. מאין באת, ולאן אתה הולך, לפני מי אתה עתיד ניתן דין וחשבון, לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. למה לא התחיל ישר? דע מאין באת, מטיפס רוחה, לאן אתה הולך, מקום אפר עם מוות עולה, וכו'. יש כאן כפילות. כי השאלה על מה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על הגוף, או מדברים על הנשמה. מאין באה הנשמה? ממקום עליון, לאין היא תמשיך ללכת? היא בחזרה תחזור למקום גבוה, מקום עליון. אז זה היה כאן הכפילות. דע מאין באת בפנימיות, ולאן אתה הולך, ושם אתה נפגש עם ריבונו של עולם. וגם הגוף. לגוף יש את המקום שלו, ולנשמה יש את המקום שלה. לדעת, אין אתה בא לידי עבירה, זה פירושו של דבר, אם אתה חי באטמוספירה רוחנית מאוד גבוהה, שאתה כל הזמן זוכר שאתה שייך לריבונו של עולם. אתה כל הזמן חי חיי אמונה, שאתה מקיים כל הזמן שיוויתי השם לנגדי תמיד. אז כמובן לא תיקשל בשום עבירה. ראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותם, ולא תטור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. מסביר מרן הרב, אם אתם תראו את הציצית, ואתם נזכרים בכל מצוות השם, ואתם עושים אותם, אז אתם חיים בתוך חיי אמונה, אתם עטופים בטלית, והעטיפות הזה, העיטוף הזה הוא לא רק חיצוני על הגוף, העיטוף הזה הוא פנימי. כלומר, אתה מרגיש כל הזמן שריבונו של עולם מקיף אותך, אור השם מקיף אותך מכל הצדדים. אתה מואר כל הזמן באור השם. ראיתם אותו, זכרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותם, אז ממילא כמובן, פה לא שייך בכלל לתור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם יודעים, זה לא שייך. זה כך מסביר הרב. לא שיש כאן שתי מצוות. אחת, תעשו את רצון השם, מצוות ציצית ותזכרו ותסיים את כל המצוות. חוץ מזה אני אומר לכם, לא תטור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. שני דברים, מה לעשות כן ומה לא לעשות. אבל אפשר להבין את זה, מסביר הרב ככה באופן היותר עמוק. מי שנמצא בעולם רוחני פנימי, וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותם, אתה חי באטמוספירה רוחנית פנימית, אתה חי כל הזמן בדבקות בריבונו של עולם, ממילא לא תטור, כמובן. מה שייך שיהיה מצב כזה שלא תטור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. אז זאת אומרת, אז אני אפרש ככה את המשנה. דע מאין באת, ממקום עליון מאוד מאוד, ולאן אתה הולך גם כן למקום עליון, ושם אתה תבוא עם כל מה שאתה עשית כאן בעולם הזה. אז ממילא אתה לא בא לידי עבירה. וגם תזכור, גם זה הצד השני, תזכור את הגוף, וזה יגרום לך לענווה. אתה בסך הכל אדם חי חיים זמניים, אתה מסתכל על הצד הגשמי של העולם, על המקום החומרי שבעולם, אז האדם רואה את עצמו כל כך מאין הוא בא ולאן הוא הולך והכל כל כך זמני וחולף, אז כמובן שהוא נעשה ענב והוא לא בא חלילה לידי עבירה. עוד נשארו לנו שישה ימים עד ראש השנה, וכמובן שהימים האלה צריך להקדים רפואה, לא, ולהשתדל מאוד באמת לנצל את הימים האלה שהם קרובים כל כך לימים הנוראים הגדולים הללו, שהמילה נורא היא מכילה וקרבה משמעות כפולה, לא נורא במורן השלילי בלבד, אלא כאל הגדול, הגיבור והנורא. הנורא זה יכול להיות נורא הוד, נורא, בכל אופן משהו עצום, ימים עליונים מאוד מאוד, ימים מסוגלים לגדלות מאוד מאוד גדולה. אז ככל מה שמתכוננים אליהם יותר, אז כמובן מתרוממים באותם הימים יותר, וההתרוממות של ימי, של יום, יום ראש השנה, שהוא היום הראשון לשנה, שהוא הראש, הראש של השנה, זה פועל על כל השנה כולה. אני תמיד מזכיר בערב ראש השנה, שחכמינו תקנו לנו סימנים, סימן המילטה, אוכלים כל מיני דברים, ואומרים שבזכויותינו וכדומה, זה נראה כאילו דברים חיצוניים, אבל בעצם רוצים להביע בזה, שביום הזה, מה שקורה ביום הזה, זה סימן על כל עתיד. מעשה אבות סימן לבנים. מה שקורה בראש השנה זה סימן אחר כך. אדם בראש השנה מתרומם, מתקדש, מתעלה. זה משפיע על כל השנה כולה. זה לא רק ביום הזה הוא מתעלה. זה הראש של השנה. ולכן ההכנה אליו צריכה להיות באופן כזה שאנחנו באמת נגיד ביום הזה נהיה ככה מעולאים ברגשי קודש, בדביקות עצומה, באהבה ובירה גדולה. ומההתעלות הרוחנית הזאת, ולא לחשוב אנחנו מתרוממים לקראת היום הזה, וזה משהו שאחר כך לא נמשך. חשוב מאוד שהיום הזה יהיה יום מאוד מאוד מרומם. וכמובן, וזה משפיע על כל השנה כולה. ועצם הדבר שיש יום כזה, יום הראש של השנה הוא מעולה, זה משפיע על הכל. כמו מי שעומד בראש העם משפיע על כל העם, אותו דבר, היום שעומד בראש כל השנה כולה, מרומם את כל השנה כולה. אז שבי רצון שהשבוע הזה יהיה שבוע מאוד מאוד מרומם, מנוצל ככה באופן תציתי, ובעזרת השם נזכה לכתיבה וחתימה טובה לנו לכל ישראל.